בסוף הוויכוח בין יעקב ללבן, ויקרא לו לבן גר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד. גלעד אותו דבר בעברית, מה שיגר סעדותה בארמית. ועד כאן איך דיברו, וכי עד כאן דיברו בעברית, רק עכשיו פתאום לבן מדבר ארמית. ובוודאי שכל הזמן לבן מדבר ארמית. ויעקב עונה לו בארמית, התורה מתרגמת לנו לעברית, מה ששני אלה דיברו ביניהם בארמית. וכן במקומות אחרים בתורה, כשמשה מתווכח עם פרעה, אז משה מתווכח עם פרעה במצרית, התורה תרגמה לנו ללשון הקודש. אבל זאת לא אומרת שמשה דיבר עם פרעה בלשון הקודש. אז מה הערבות כאן, שבשביל מה כאן פתאום התורה אומרת לנו שלבן קרא לו יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד? מה רוצה כאן התורה בדבר הזה? אז חשבתי לומר שהתורה רוצה לומר שאחרי 20 שנה שיעקב גר בבית לבן, הוא גר בארם נהריים, הוא שולט היטב בארמית, אי אפשר לומר שהשפה לא מוכרת לו, ובדי גם עם הרועים שדיבר איתם לראשונה כבר דיבר איתם בארמית, ועכשיו כבר 20 שנה הוא גר במקום הזה, ודאי שולט היטב בארמית, בכל זאת הוא לא שינה את לשונו, הוא משתמש בלשון הקודש בעברית. עם לבן, כשצריך לדבר עם לבן, צריך לדבר איתו בלשון של לבן מבין. אבל יעקב כשלעצמו לא מוותר על העצמאות הלשונית. יעקב קרא לו גלעד, שהוא לעצמו מדבר בלשון הקודש, ולא משנה את לשונו. ומעשה אבות סימן לבנים, כשאחר כך בניו יורדים למצרים, אז חז"ל אומרים שאחד מהדברים שבזכותם זכו אבותינו להיגאל ממצרים, שלא שינו את לשונם, שלמרות שהיו שקועים בטומאות מצרים בהרבה דברים אחרים, אבל אחד הדברים שבהם לא השתקעו, אדרבה וישם לגויים, למד שהיו ישראל מצוינים שם, אז אחד מהדברים שבהם ישראל היו מצוינים שלא שינו את לשונם. עם הנוגס המצרי, כשיש צורך מדברים איתו במצרית, כשבאים לצעוק אל פרעה ודאי צועקים אליו במצרית, אבל כשישראל בינם לבין עצמם הם מדברים בלשון הקודש ולא במצרית, בזכות זה אחד הדברים שבזכותם נגאלנו ממצרים, שסוף סוף ישראל ירדו רק ל-49 שערי טומאה, לא ירדו לשער ה-50 של טומאה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בעוד מועד. לשון הקודש יש לה קדושה, לכן היא נקראת לשון הקודש. יש מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן מה הקדושה המיוחדת של לשון הקודש, אבל איך שיהיה, ודאי שיש קדושה בלשון הקודש. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל קדושות שנתן לנו, על התורה מודים לו כל בוקר אשר ברך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, על כל מצווה אנחנו מודים אשר קידשנו במצוותיו וצוונו לעשות כך וכך, על חיי נישואים אשר קידשנו במצוותיו וצוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות ויתיר לנו את הנשואות, על קדושת ארץ ישראל שהשם נתן לנו, אנחנו מודים ברכת המזון שנתן לנו ארץ של ברית ותורה, ועל קדושת ירושלים מודים בברכת המזון, מתפללים בתפילה בברכת המזון בשאר הזדמנויות. תמדתי למה לא מודים גם על קדושת לשון הקודש שהשם נתן לנו את הלשון המיוחדת, ואולי מפני שזה חלק ממצוות תלמוד תורה. יש מהראשונים שמונים את זה מפורש בתור חלק מצוות תלמוד תורה, שהאבא צריך ללמד את בנו א' פת לשון הקודש, זה התחלת תלמוד תורה. אז כשאנחנו מודים להשם שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כלול בזה גם שנתן לנו את לשון התורה, את לשון הקודש. אבל אולי יש הודעה מיוחדת על לשון הקודש שאנחנו אומרים ביום טוב, ורוממתנו מכל הלשונות, שנתת לנו לשון מעל לכל הלשונות האחרים. כל הנביאים התנבאו בלשון הקודש, מתן תורה היה ב-70 לשון, אבל שאר כל הנבואות הקדוש ברוך הוא מדבר עם הנביאים תמיד בלשון הקודש. הרמב״ם בפירוש המשניות לאבות בפרק א' אומר שיש אנשים שמשבחים שירים אם הם בלשון הקודש, לא חשוב מה התוכן שלהם, ומגנים שירים בערבית, זה השפה המדוברת בארצו של הרמב״ם, לא משנה מה התוכן שלהם, והרמב״ם שזו טעות. דברים שהם טובים הם משובחים בכל לשון, אם הם בלשון הקודש אז הם משובחים יותר, ודברים שהם גרועים הם גרועים בכל לשון, אם הם בלשון הקודש הם גרועים יותר. זאת אומרת שלשון הקודש היא מעלה, אבל היא מעלה כשמשתמשים בה לדברים שבקדושה, אם משתמשים בה בשביל שטויות אז להפך, אז היא גרועה יותר מכל לשון אחרת. אבל כשמשתמשים בדיוק כמו כלי הקודש, כלי הקודש הם חשובים בשביל לעבודת הקודש, אבל אם אדם משתמש בכלי הקודש חס ושלום לדברים אחרים, אז בלשוצר נאנס על זה, חשברוש נאנס על זה. לשון הקודש היא טובה בשביל דברים שבקדושה. מובא בגמרא שתלמי המלך, מלך ממלכי יוון, מלך מצרים, אחרי מות אלכסנדר מוקדון נלקה מלכות אלכסנדר לארבע מלכויות, אחת מהן זה מלכות הסורית, שם ישב אנטיוכוס אחר כך, ואחת מהן המלכות המצרית, שם ישב תלמי. אז תלמי המלך לקח 72 זקנים ואמר להם לתרגם לו את התורה ליוונית, והושיב אותם כל אחד בחדר נפרד שלא יוכלו להתייעץ זה עם זה, כדי לבדוק אם התרגום שלהם באמת נאמן או לא. והתשבוך הוא נתן בליבם היצא, וכולם שינו בתורה כמה דברים בגלל שיש חששות בהם, אז שינו בתורה, והשם עשה שכל ה-72 בלי לדבר זה עם זה כולם יתרגמו אותו תרגום. אז לכאורה היה צריך לקבוע יום טוב על הנס הזה שהקדוש ברוך הוא עשה שכל ה-72 יצליחו לתרגם מילה במילה אותו תרגום. ובאמת חז"ל קבעו את היום הזה יום תענית, אבל אנחנו היום לא צמים בדרך כלל ביום הזה, אבל זה מהימים שכתובים במגילת תענית, יום ח' בטבת, אני לא יודע אם זה היום שהתחיל התרגום או נגמר התרגום, אבל זה ביום ח' בטבת נקבע לתענית על שתרגמו את התורה ליוונית. בסליחות האשכנזיות לעשרה בטבת מזכירים את זה שזה יום תענית על תרגום התורה. למה זה תענית? מפני שאחר כך היהודים שיושבים במצרים או בשאר הארצות היווניות לא ילמדו את התורה באותה קדושה, ילמדו כבר את למה יחשבו מה אני צריך לתרוח ללמוד לשון הקודש בשביל לדעת יוונית, אני הרי צריך בין כה וכה בשביל לדבר עם השכנים שלי, אז אני אלמד גם את התורה ביוונית, אני פטור מלתרוח ללמוד לשון הקודש. אז לא לומדים באותה קדושה גם ביוונית, כמו שהרמב״ם אמר שהמשניות יש מצד התוכן זה קדוש, אבל בכל זאת זאת לא אותה קדושה כמו כשזה בלשון הקודש. חוץ מזה הרבה מהדרשות של חז"ל הם לא יבינו, מפני שהדרשות חז"ל בחלק גדול בנויות על דקדוק הלשון, ואם אין את הלשון אז לא מבינים מה חז"ל דרשו, מה היה קשה לחז"ל ומה חז"ל תרצו, זה מביא להתבוללות הדבר הזה. המשכילים אחר כך באירופה הלכו גם כן בדרך זו, תרגמו את התורה ואת התפילה לגרמנית. למה? התירוץ הרשמי בשביל לקרב אנשים בתורה, אנשים שלא יודעים לשון הקודש יוכלו ללמוד את התורה בלשון המדינה. אבל למעשה הכוונה הייתה להפך, שאנשים ילמדו גרמנית, לא שילמדו תורה אלא שילמדו את שפת המדינה. ממילא כשלא לומדים את לשון הקודש אז הם לא יכולים ללמוד את כל התורה שבעל פה, שבימי תלמי עוד לא הייתה כתובה, אבל בימי המשכילים כן הייתה כתובה, כל המשנה והגמרא והפוסקים הכל נהיה כספר החתום כשלא לומדים לשון הקודש. זה הייתה עצת המשכילים, זה תרם תרומה גדולה לזה שאנשים יפרקו לגמרי עול תורה מעליהם, וחלק מהם אפילו רחמנא ליצלן השתמדו על ידי זה. זה היה המצב של המשכילים. היום מבחינה מסוימת זה קצת עדיף ממה שהיה בימי המשכילים, מפני שיש תרגומים של הש"ס ושל עוד ספרים ללשונות אחרות, לאנגלית ולשפות אחרות, אז גם אם מישהו לא לומד לשון הקודש יכול בכל זאת ללמוד ש"ס בתרגום אנגלי וכדומה, אבל בכל זאת יותר טוב אם לומדים בלשון המקורית. רב יהודה הלוי והרמב״ם, למרות ששניהם היו בקיאים מאוד בלשון הקודש, רב יהודה הלוי הרי היה המשורר הגדול בלשון הקודש, והרמב״ם כל היד החזקה בלשון הקודש, בכל זאת חלק מהספרות שלהם כתבו בערבית, מפני שזאת הייתה הלשון המדוברת בימיהם, אז הכוזרי במקורו נכתב בערבית, ומורה נבוכים ופירוש המשניות, ובמקור נכתבו בערבית, מפני שהיה צורך שאנשים ילמדו גם אם הם לא יודעים לשון הקודש. אבל ודאי שעדיף לדבר לשון הקודש. זה חלק ממצוות תלמוד תורה. כשילד מתחיל לדבר, ללמד אותו תורה ולשון הקודש. וזה יש אולי חיסרון אצלנו, שאנחנו לא מדמדים את הילד מההתחלה לשון הקודש. אמנם מלמדים אותו עברית, כבר בגן הוא מדבר עברית, ועם אבא ואמא מדבר עברית, ובכל זאת התחלת הלימוד שלו היא לא לשון הקודש. למה? כי שתי המילים הראשונות שהוא למד בדרך כלל הם אבא ואמא, זה ארמית, זה לא עברית. אבל קל יותר לבטא אבא ואמא מאשר אב ואם, אין מנוס מזה. אבל השאלה בכל זאת, למה הגמרא כתבה בארמית? גם הפוסקים השתמשו הרבה בארמית. חז"ל אמרו בבקמה שהתורה חלקה כבוד לארמית, שגם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. בתורה יגר סעדותה, בנביאים יש פסוק בירמיה שכולו בארמית, חוץ מהמילה האחרונה שהיא עברית, ובכתובים חלקים מספר דניאל ועזרא הם בארמית. וגם במגילת אסתר חז"ל מוצאים מילים ארמיות. אז הקדוש ברוך הוא חלק כבוד לארמית, הכניס אותה בכתבי הקודש. אז היא קרובה במדרגה לעברית, לא במדרגה הקדושה. בכל זאת, רואים שיעקב אבינו מעדיף לדבר גלעד, משאיר ללבן את תרגום אונקלוס. יעקב אבינו אומר גלעד, אגב גם זה מחלוקת הרי. מה עדיף ללמוד, כשאומרים שניים מקרא, אם ללמוד אונקלוס או ללמוד רש"י? יש אומרים שדווקא אונקלוס, משהו אונקלוס ניתן מסיני, יש לו קדושה מיוחדת. גם דקדקים לומדים גם אונקלוס וגם רש"י, זה הכי טוב. אבל יש גם דבר משונה בארמית. אנחנו אומרים קדיש בארמית. למה אומרים קדיש בארמית? בפשטות הייתי אומר שזה הלשון המדוברת שהייתה בימי חז"ל, הייתה ארמית. אבל הראשונים כתבו טעם אחר, למה אומרים קדיש בארמית? לפני שקדיש היא תפילה כל כך נשגבת, אז עשו אותה בארמית כדי שמלאכי השרת לא יקנו בנו שאנחנו אומרים את התפילה הזאת. עכשיו אין מלאכי השרת נזקקים ללשון ארמי. אז אם נאמר בעברית, אז המלאכים יקנו בנו. אם נאמר בארמית, הם לא ישימו לב אלינו. כך כתבו הראשונים. ויש בזה באמת מחלוקת בתוספות. אם זה רק בארמית מלאכי השרת לא נזקקים, או גם בלשון אחרת, הם לא נזקקים אלא רק בלשון הקודש. אז לפי הדעה אחת בתוספות, ארמית שפה יותר גרועה משאר השפות. שכל השפות המלאכים מוכנים לשמוע, מי שמתפלל באנגלית או בצרפתית, המלאכים מוכנים לשמוע, וארמית לשון מבוזה ביניהם, מפני שהיא שיבושים של לשון הקודש או מטעם אחר. על כל פעמים ודאי שהלשון הכי חשובה של לשון הקודש, נפקא מינה באמת, שהגמרא אומרת שיחיד אסור לו להתפלל בארמית, מפני שמלאכי השרת לא יכניסו את התפילה שלו. ציבור, אז הקדוש ברוך הוא מקבל ישירות את התפילה שלהם, אבל יחיד צריך את הסיוע של מלאכי השרת, ובארמית מלאכי השרת לא יכניס את התפילה שלו. לכן מובא בהלכה שיחיד שמתפלל לא יאמר למשל יקום פורקן בשבת, כי זה בארמית, אז לא יעזור שיגיד את זה, אז חבל על הזמן להגיד את זה. לכן עוד תפילות שיש לנו בארמית, בסליחות, קטעים שבארמית שיחיד לא יגיד אותם. אחרי הכל, עם כל המעלה של קדיש והכל, על כל פעמים לשון הקודש היא ודאי עדיפה, וצריך ללמוד את הקודש, וכמו שדיברנו, שיהיה לשון הקודש, לא בשביל דברים שבחולין, נכון שגם העיתון כתוב בעברית, אבל לא זה עיקר המטרה של לשון הקודש, אלא לשון הקודש עיקר המטרה כדי שנדע את הדברים שבקדושה. בלי לימוד הדקדוק של לשון הקודש קשה להבין הרבה מדברי רש"י, הרבה דרשות של חז"ל, בנויות על הדקדוק. גם טעמי המקרא כמובן בנויים על לשון הקודש, ובלי פיסוק הטעמים שוב קשה לפעמים להבין את פירוש המקרא. הפירוש משתנה לפי הטעמים, למשל אצל אברהם אבינו כתוב ויקרא בשם השם, אצל משה רבינו כתוב ויקרא בשם השם, אבל הפירוש משתנה, אצל אברהם זה ויקרא בשם השם, בפירושו שאברהם אבינו קרא בשם השם, אצל משה זה ויקרא בשם השם, שהשם קרא בשמו לפני משה, כמו שאמר לו, וקראתי בשם השם לפניך. אז לפי פיסוק הטעמים משתנה פירוש הפסוק, וכן בהרבה דברים. אז חשוב לדעת גם את טעמי המקרא, גם דרשות חז"ל לפעמים קשה להבין בלי פיסוק הטעמים. ניקח דוגמה מפרשת השבוע. חז"ל אמרו, ויפגע במקום שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. ולכאורה זה קשה, מה מכריח את חז"ל לפרש כך? הרי לפורה ויפגע במקום, חז"ל בעצמם הרי פרשו שהר המוריה קפץ לקראת יעקב, יעקב הייתה לו קפיצת הדרך והר המוריה קפץ לקראתו, אז ויפגע במקום זה כפשוטו, הוא פוגש את הר המוריה ליד בית קל. אז מה מכריח את חז"ל להכניס כאן עוד פירוש שכאן יעקב אבינו מתפלל תפילת ערבית? אבל לפי פיסוק הטעמים זה מוכרח, מפני שויפגע במקום זה בקדמה ואזלה, והיה להן שם במפח פשטה. אחר כך באה עקיבה השמש, אז הפשטה היא מפסיק יותר מהאזלה. אז יוצא שקיבה השמש זה טעם, לא רק למה לן שם, אלא גם למה פגע במקום. אז זה לא שייך על הפגישה של הר המוריה מפני שבאה השמש, אלא שהתפלל ערבית זה מפני שבאה השמש. יש הרבה דרשות חז"ל שבלי הבנת הטעמים אי אפשר להבין משהו, מה הכריח את חז"ל לדרוש כך. על כל פעמים ברור שהעיקר זה, כמו שהרמב"ם אומר, שקודם כל הדגש צריך להיות על התוכן. דברים טובים טוב ללמוד בכל לשון, שיהיו עוד יותר טוב אם הם בלשון הקודש, ודברים גרועים לא טוב ללמוד בשום לשון ועוד יותר גרוע בלשון הקודש. להשתמש בלשון הקודש בשביל כל מיני דברים שליליים, אין לזה מעלה אלא זה רק חיסרון. יוון באו להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך, זה שני דברים, אבל הראשון זה להשכיחם תורתך. זה אולי כולל גם את הגזרה של תלמי, לתרגם את התורה ליוונית, אבל כמובן בעיקר הכוונה שם לגזרות אנטיוכוס, להשכיחם תורתך. חז"ל אמרו, וחושך על פני תום, חושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. חושך זה אותיות של שכח. הם עושים שכחה, שכחת התורה. אז במידה מסוימת עוד לא היה לנו ניצחון על יוון בזה, על קיום המצוות. ברוך השם, כל יהודי שרוצה לקיים מצוות היום רשאי לשמור שבת, רשאי למול את בנו, אין הגזרות של היוונים. לצערנו לא כל היהודים שומרים שבת, אבל יוון לא שולטת, אבל את השכחה שיוון עשתה, על זה לא התגברנו. עד ימות יוון כל מחלוקת שהייתה בהלכה, אז הסנהדרין הייתה מגיעה להכרעה, הלכה כך או הלכה כך. אם בימי יהושע אומר כך וכלב אומר אחרת, או אלעזר אומר כך ופנחס אומר אחרת, הסנהדרין עומדת למניין ומכריעה הלכה כך או הלכה אחרת. והמחלוקת הראשונה שלא הוכרעה בסנהדרין במשך כמה דורות, רק אחר כך הגיעה להכרעה, זה המחלוקת של יוסף בן יעזר איש שרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, אם סומכים על ראש קורבן ביום טוב ולא סומכים בגמר, יש כמה פירושים באיזה נקודה המחלוקת. אבל על כל פנים זו המחלוקת הראשונה שנשארה דורות בלי הכרעה. הגמרא אומרת שהמחלוקת הזאת הייתה בסוף ימיו של יוסי בן יועזר. סוף ימיו של יוסי בן יועזר זה ימי גזירות היוונים. יוסי בן יועזר בעצמו נהרג על קידוש השם בידי היוונים. אז זה מתאים לזמן יוון, אז מתחילה שכחת התורה. עד אז הייתה תורה אחת, גם הלכות שנשכחו בהתחלה, אבל עתניאל בן כנז החזיר אותם בפלפולו. התורה הייתה תורה אחידה, ומאז ואילך התורה מתפצלת. יוסי בן יועזר אומר כך, ויוסף בן יוחנן אומר אחרת, שמעיה אומר כך, ותניון אומר אחרת, ובאים הלל ושמאי כבר נחלקו בשלושה דברים, ומתלמידי בית הלל ובית שמאי אמרו חז"ל שתורה נעשתה כשתי תורות. והיום, מה נגיד אנחנו, התורה נעשתה כמאה תורות, הריף פוסק כך, והרמב"ם פוסק כך, ורבנו תם כך, ורי פוסק אחרת, וכן הלאה. יש לנו מאה תורות, על כל דבר כמעט יש מחלוקות. אז בזה לא ניצחנו את היוונים, בזה היוונים עדיין שולטים עלינו, שכחת התורה. הדרך לניצחון על היוונים, לימוד התורה, לדעת את התורה, שנדע נכון שאנחנו צריכים ללמוד את כל הדעות, לומדים את דעת בית שמיים, לומדים את דעת בית הלל, לומדים את דעת רבא ואת דעת רב יוסף ואת דעת רש"י ואת דעת תוספות, אבל בכל זאת לפחות לדעת מה הם אומרים. את שנזכה, יבוא משיח, ונדע גם איך הלכה בכל הדברים האלה. אבל בלי לימוד הזה, זה ניצחון היוונים. שכחת התורה זה ניצחון היוונים. הדרך היחידה לנצח את היוונים זה על ידי לימוד התורה. השכחה הזאת של התורה נרמזה ליעקב אבינו אחר כך בפגישה עם השר של עשיו בפרשת וישלח. ותקה כפייך יעקב ויאבקו עמו, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. נשה זה שנשה ממקומו ועלה, כמו שרש"י מסביר. אבל נשה זה גם לשון נשן אלוקים, שכחה, שעל ידי הנגיעה של המלאך התמי וכפייך יעקב נכנסה שכחה לעם ישראל. עוד לא התגברנו על השכחה הזאת, לא לדבר על זה שחלק גדול מעם ישראל היום בכלל לא יודע תורה ולא רוצה לדעת תורה, אבל גם החלק שיודע, יש לנו מחלוקות וספקות בלי שיעור. זה התומעה של גיד הנשה שהמלאך החדיר ביעקב אבינו. עד אז היה יעקב איש תם שלם, וגם אחר כך שוב עברי כמו שכתוב, אבל התומעה הזאת של גיד הנשה, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכפייך יעקב בגיד הנשה. יש בחז"ל שהנשה זה אותיות של השנה, שהבלב הזה של לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה רומז על איזה ימים בשנה שאסור לנו לאכול בגלל הטומאה הזאת. זה לא כולל את יום כיפור שאסור לנו לאכול אבל מסיבה אחרת, וגם תענית אסתר, אבל כולל את ארבעת הצומות של החורבן. את גיד הנשה, את ראשי תיבות אב תשיעי, כלומר תשעה באב, גיד גימל זה רומז על גימל בתשרי שזה צום גדליה, הגיוד זה יוד בטבת, וגיד ביחד זה 17, זה 17 בתמוז. אלה הימים בשנה שלא אוכלים מפני שהמלאך נגע בגיד הנשה. מפני שנכנסה טומאה ליעקב, אז התגבר השר של עשיו והחריב את בית המקדש. אבל זה על ידי שנשכחה התורה, שהתורה כבר לא אותה תורה כמו שמשה רבנו שם אותה. נכון, אנחנו עדיין לומדים את תורת משה, אבל אין לנו הברירות והבהירות שהייתה בימי משה רבנו. שהייתה עד ימות יוסי בן יועזר. התפקיד שלנו זה לפחות מה שבידינו, ללמוד בבהירות ובברירות, עד כמה שאפשר בלי ספקות, עד כמה שאפשר למעט במחלוקות, עד שנגיע ליום שמשיח יבוא ושוב תתגלה הבהירות של התורה, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים במהרה בימינו אמן.